לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרם ויחייהם לעד ולעולמי עולמים. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו פרשת ניצבים וילך. יש לי שלוש בשורות משמחות שבהם אנחנו הולכים להיכתב ולחתם לחיים טובים ולשלום. פשוט, הנה, קודם כל בשורה ראשונה, פרשת ניצבים וילך. אנחנו שבוע לפני ראש השנה. ניצבים וילך. למה נכנסו שתי הפרשיות האלה ביחד? מצד אחד ניצבים עומדים, מצד שני וילך, הולכים. אז קודם כל שנדע שוילך זה גמטריה אלול, עם הכולל. אם אתה ניצב חזק בוילך ובחודש אלול, אתה יש לך עמדה טובה, דע לך שאתה הולך לכתב ולחתם לחיים טובים ולשלום. ככה יהיה לכל עם ישראל. מה קרה? ניצבים, עומדים למשפט. יש משפט, אבל ברוך השם שהפרשיות סמוכות אחד לשני. כדי להגיד לך שגם כשתעמוד במשפט בראש השנה, כולם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, מי לא יעמוד במשפט? בסוף מסיים הפסוק, כל איש ישראל, כולם יהיו במשפט. אבל ברוך השם, יש וילך. אחרי המשפט יש תוצאות. מה התוצאות? תלכו לחיים טובים ולשלום. כנסו לשנה טובה, כנסו לשנה מבורכת. אנחנו, כשמתחברים הפרשיות האלה, זה הדבר הכי נפלא בעולם. נעמוד ניצבים, אבל לא נשכח. ממשיכים ללכת, ממשיכים את החיים הלאה. זה בשורה ראשונה. בשורה שנייה, ראש השנה. עיקרו של ראש השנה זה שופר. מה תפקידו של השופר? שתהיה חרדה. מה זה חרדה? שופר היה איתנו במעמד הר סיני. והתקיעה שנתקיעה במעמד הר סיני, כתוב ויחרד כל העם אשר במחנה. מה זה חרדה? מה זה חרדי? מה זה להיות חרד? ובכן, המילה חרד היא אחת ויחידה. זה לא מפחד כמו שאנשים חושבים. חרד זה הכוונה מרוכז, ריכוז. במעמד הר סיני רצה הקדוש ברוך הוא שכל הגוף שלנו יהיה מרוכז למתן תורה, כדי שהתורה תיבלע בעצמות, בידיים, ברגליים, בראש, בגוף. אתה חייב לרכז את כל כולך למתן תורה. לכן חייבים את השופר במתן תורה. כי שופר תפקידו לרכז. לרכז את כולם לדבר אחד. להיות מרוכזים. חרד זה אדם שהוא חרד, הכוונה מרוכז כל כולו לכיוון המטרה. הוא לא סוטה ימינה ולא שמאלה. הוא כל כולו לכיוון אחד בלבד. וכשיש לך מטרה אחת, ואתה לכיוון המטרה, זה נקרא חרד. הוא כל הזמן מסתכל לראות שלא יסטה מהמסלול. חרדים לדבר השם. חרד לדבר השם הכוונה בן אדם שהוא כל כולו בריכוז מלא כלפי המטרה שלו. יש לי מטרה, לא מסתכל ימינה ולא סוטה שמאלה. השטן, מה התפקיד שלו? תפסיק להתרכז. תפסיק להיות בריכוז. תתפזר. תעשה מה בא לך. תלך לאן שבא לך. איפה שבא לך. תעשה מה שאתה רוצה. מה יש? אל תהיה מרוכז. תהיה חומרי. תהיה מתפזר. והשופר מרכז. למה השטן כל כך מתבלבל מהשופר? כי כשאדם מרוכז, יש לו ריכוז מלא לכיוון המטרה, הוא לא סוטה, אז הוא לא מחטי. השטן רוצה שתחטי, רוצה שיהיה לך חטא. חטא זה להחטיא את המטרה. לא להגיע למטרה כולה, אלא להחטיא אותה. כשהשטן שומע את השופר, הוא יודע שהיהודים מרוכזים, ובראש השנה הם, יש להם ריכוז לדבר אחד בלבד. מה הריכוז של ראש השנה? לא לבקש סליחה, אלא רק דבר אחד. ריבונו של עולם, אנחנו מתרכזים לכיוון אחד. מה? שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, ותמלוך אתה השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, שתחבו לך כל... מה קרה? אנחנו, יש לנו רק דבר אחד בראש השנה, שתהיה מלך על כל העולם. מה עם המשפט? זה לא מעניין אותי. אתה תשפוט אותי מה שאתה רוצה. אני דבר אחד רוצה בראש השנה שיהיה, להכתיר את המלך הגדול. לתת לקדוש ברוך הוא ממשלה על כל העולם כולו. לא להחטיא את המטרה הזאת. זה הריכוז שלנו, זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שאנחנו עושים בשופר. כל העמידה שלנו מול השופר, זה כשאתה מרוכז, יש לך מטרה, יש לך תכלית, ואתה לכיוון הזה, השטן בורח. השטן בורח. אתם יודעים, מספרים שפעם השטן נכנס לאיזה בית מדרש, וכולם ברחו. נשאר אחד. השטן אומר לו, תגיד לי, אתה לא מפחד? אומר לו, ממה? אומר לו, אני השטן. נכנסתי, כולם ברחו. למה אתה לא בורח? אני לא בורח? כי אני נשוי עם אחותך. מה אתה מדבר? אתה יודע מה יש לי בבית? אם אני לא מפחד מה שיש לי בבית, אז ממך גם אני לא מפחד. אבל יש פעם שהשטן ברח, מספרים. אתה יודע, כדי להתבדח, אז אנשים מספרים שהשטן החליט יום אחד להתחתן. התחתן עם אישה, אבל כיוון שהוא שטן, אז הוא מצא לו איזה מכשפה. והתחתן איתה. איזה צרות הוא סבל. איזה צרות. ולא רק אחרי כל הצרות, גם נולד לו בן. נולד לו בן. הבן גדל. השטן אמר לו, תקשיב, אתה כבר גדלת, גמרנו. אני לא מסוגל עם האישה הזאת. אני לא יכול עם כל מה זה שטן, אבל תשמע, זה לא יאומן, האישה הזאת השם, שמשמור איזה מחשפה. אז מה עושים? אומר, אני הולך, אני עוזב את התפקיד הזה. לא רוצה, חשבתי לבוא, להתחתן, להיות כמו כולם, לא יכול, אני הולך בחזרה להיות שטן. אומר לו הבן שלו, אבא, מה אתה מוריש? תביא לי איזה ירושה. אמר, נותן לך ירושה אחת. שמי היום אתה רופא. וכשאתה בא לחולה, אם אתה רואה אותי עומד מעל החולה, תדע שהוא הולך למות. אם אני לא שם, תגיד להם, תנו לו כמה טיפות כאלה וכאלה, והוא יחיה. וככה יהיה לך כסף. פרנסה. באמת זה היה ככה. כל פעם שהוא רואה את השטן, הוא אומר, חבר'ה, אין מה לעשות, זה הולך למות. אין שום תרופה לא תעזור. יום אחד אמר לו עשיר אחד, שאם אתה מרפא את הבן שלו, העשיר אמר שאם אתה תבוא ותרפא את הילד הזה, אתה תקבל 20 מיליון דולר. הוא שמע ככה, פרנסה לכל החיים. אמר, אני בא. הגיע, הוא רואה את אבא שלו מעל הילד. אמר לו, אבא תלך. אבא, יש פה 20 מיליון דולר. אבא תלך. יש פה 20 מיליון דולר. אמר לו, לא, אני לא הולך. אני פה, אין מה לעשות, הוא צריך למות. אבא תלך, לא רוצה ללכת. אמר לו, אתה יודע מה, אבא? אם אתה לא הולך, אני קורא לאימא. מיד השטן ברח. יש דברים שהשטן בורח מהם. באותו רגע, שכולנו, יש לנו ריכוז מלא לכיוון של המטרה, הוא בורח. כשבן אדם יש לו מטרה והוא מרוכז למטרה שלו, כל העולם נהיה גמד. הכל לא שווה כלום. רק המטרה. כששטן רואה שבן אדם עם מטרה אמיתית, והוא הולך לקראת המטרה, זה מבריח אותו. הוא בורח מהבן אדם, הוא לא יכול. ולכן מה שהוא עושה כל החיים, זה להסיח את דעתך. כמו התקשורת. התקשורת יכולה להסיח את דעתם של הקהל לאן שהיא רוצה. הם עושים מה שהם רוצים. פשוט להשיח את דעתך. היה בן אדם אחד שקנה סוס ערבי. סוס שעולה $1,000,000. הבעיה היא איך הוא ישמור אותו. אז הוא הלך לכפר. הוא ראה בן אדם מגושם, 2 מטר גובה, ידיים השם ישמור. אמר לו, אתה תקבל מזכורת ממני. מה? יש לי הלילה, אתה צריך לשמור לי את הסוס. תשמור אותו כדי שלא יגנבו אותו. אם אתה שומר, למה אתה חזק, אתה גדול, תשמור מחר בבוקר, תקבל $2,000. אמר לו, אני בא. הוא בא לשם כל הלילה. 12 בלילה, בעל הבית מגיע, הוא רואה אותו, ער. מה קורה? אומר, אני ער, אתה רואה? על מה אתה חושב? אומר, אני חושב, אכלתי עכשיו בגלה, הוא בן אדם מגושם, אכלתי בגלה, אבל הרגשתי את הטעם של העיגול של הבגלה, ולא הרגשתי את הטעם של האוויר שהיה בתוך הבגלה. לא יפה, אני רואה שאתה עדיין ער, יופי, אתה מרוכז טוב. אומר לו, אז איך יכול להיות? איך לא טעמתי? אומר לו, זו שאלה יפה, תמשיך לחשוב לשאול שאלות. הוא בא אחר כך ב-2 בלילה, על מה אתה חושב? אומר לו, תקעתי פה מסמר, וראיתי שחור נהיה, אבל איפה מה שהיה בתוך החור? מה שהיה, איך יכול להיות שמה שהיה בתוך החור לא נמצא כאן? רציתי לתלות את המעיל, דפקתי מסמר. יפה, תמשיך, אני רואה שאתה מרוכז, אתה עדיין ער, יופי. בסדר גמור. בבוקר הוא מגיע, מה קורה? אומר לו, כל בסדר, יש לי עוד שאלה. מה השאלה עכשיו? אומר לו, איך יכול להיות שאני ער כל הלילה, והסוס ברח, וגנבו את הסוס? טיפש כמוך. אתה הסחת את דעתך לדברים אחרים. עשית שטויות. לא התרכזת בדבר הנכון. כשאנחנו מרוכזים, השטן לא יכול להישאר. לכן הגמרא אומרת שאסור לתקוע בקרן. למה אסור לתקוע בקרן? בגלל שזה נקרא קרן. מה הבעיה? אתה מוציא מבפנים את הבפנים, ואתה יכול לתקוע בזה. למה לא תוקעים בקרן? כי קוראים לזה קרן. אז מה? אבל זה גם שופר. התשובה היא על פי הראשונים, זה דבר מדהים. כי קרן זה לא ריכוז. מה זה קרן? זה קרן רחוב. זה קרן זווית. בקרן יש תמיד שתי כיוונים. לכאן ולכאן. ולכן אי אפשר לתקוע עם דבר כזה. כי להביא ריכוז, אסור שיהיה קרן. קרן לגבי מקח וממכר. קרן זה דבר שיכול להיות או מחל יקרנה, או שיש רווחים. זה שתי כיוונים. כשיש שתי כיוונים, אי אפשר לתקוע בדבר כזה. למה? כי זה קרן. ואתה צריך להיות מרוכז. ואם יש לך ריכוז גדול, אתה מצליח. לכן, זה הבשורה השנייה. אנחנו בראש השנה, כל כולנו מגיעים לבית הכנסת, ואם לא, איפה שלא נהיה. אבל אנחנו נגיד בקול גדול, שמה שבאנו כאן לריכוז אחד בלבד, שאתה מלך העולם, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, אתם מרוכזים בצורה הזאת, אתם נמצאים איתי, אתם רק רוצים להמליך אותי, אז אני ממליך אתכם למשך כל השנה כולה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, הבשורה השלישית שאיתה אנחנו הולכים להיחתם לחיים טובים ולשלום, זה הנושא של השופר. מה כתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם. והפסוק השני אומר, זיכרון תרועה יהיה לכם. זיכרון תרועה זה ליום שבת. אנחנו רק זוכרים, כמו שיהיה השנה, אנחנו ביום שבת רק זוכרים את התרועה. אבל ביום ראשון, בעזרת השם, יום תרועה יהיה לכם. יש זיכרון תרועה ויש יום תרועה. אבל תרועה זה דבר בעייתי מאוד. תרועה זה מידת הדין. יום תרועה. אתם יודעים שמידת הרחמים זה תקיעה. תקיעה זה ישר. זה אין סטיות. הולכים עם השם מההתחלה ועד הסוף. אבל יש תרועה, שזה מידת הדין. מה ממתק את מידת הדין? התקיעה. וחזל סידרו לנו דבר מדהים ביותר. אנחנו נעשה תרועה כמו שהתורה אומרת בראש השנה. אנחנו נביא את מידת הדין. אין ברירה. צריכים להביא את מידת הדין. אבל יש גם תקיעות. יש תקיעה. התרועה והשברים נמצאים באמצע. גינוחי גנח ואילו לילל נמצאים באמצע. אבל לפני יש תקיעה מידת הרחמים. בסוף יש תקיעה מידת הרחמים. באמצע יש את מידת הדין, את התרועה. עלה אלוהים בתרועה. אלוקים זה שם של מידת הדין. הוא מתעלה מידת הדין בתרועה. התרועה היא מסמלת את מידת הדין. אבל ההמשך, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. יוד כבבקה, זה מידת הרחמים. זה בכל שופר, לא בתרועה, אלא בכל של השופר. מה אנחנו עושים? לוקחים את מידת הדין ולא נותנים לה לזוז. יש תקיעה לפני, תקיעה אחרי, מידת הדין באמצע, היא לא זזה, היא לא מתפרסת. מה שמתפרס זה ההתחלה והסוף. בסוף עושים תקיעה גדולה. למה תקיעה גדולה? כי מידת הרחמים יותר ממידת הדין. היא גוברת. ולכן, כתוב בספר תהילים, יום חמישי בתהילים. יום חמישי זה המזמור של יום חמישי. איך כתוב שמה? הרנינו לאלוקים עוזנו. וואו! מה יש? תתחילו לשמוח. הריעו לאלוקי יעקב. מה קרה? שאו זמרה ותנו טוב. כינור נעים עם נבל. מה קרה? מה יש? אתם יודעים מה יש? פסוק הבא. תקעו בחודש שופר. כי אנחנו בראש השנה תוקעים שופר. מדברים פה על תקיעה. תקיעה זה מידת הרחמים. תקעו בחודש שופר. ואז מה יקרה כשתוקעים בחודש שופר? המשך הפסוק, בכסה ליום חגנו. מה זה כסה? מכסים את כל העבירות בחג הזה. בחג הזה הקדוש ברוך הוא מכסה את כל העבירות. השופר הזה מכסה. למה? מידת הדין היא באמצע. אבל השופר עוטף אותה, ימינה ושמאלה, והוא עוטף אותה ולא נותן לה להתגלות. יש רק מידת הרחמים. למה באמת זה ככה? למה? כי חוק לישראל הוא, המשך הפסוק, כי חוק לישראל הוא. מה זה חוק לישראל? השטן מגיע, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, יש לי הרבה טעמים לומר לך, למה לחתום את האדם הזה לשנה לא טובה? למה לחתום את זה לצרות? למה לחתום את זה למחלות? אני אגיד לך מה הטעמים. מה הטעמים? כי זה עושה עבירות. עשה עבירה כזאת, עבירה כזאת. ולכן, מטעם זה, באתי אני מטעמנו, כדי להגיד לך שצריך, על פי הטעמים האלה, לתת לאנשים האלה כך וכך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאני לא מסתכל על הטעמים שלך. זה לא מעניין אותי. למה? כי חוק לישראל הוא העם שלי שעליהם אתה רוצה לדבר, שעליהם אתה רוצה לקטרג. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הם עושים את התורה בתור חוק. הם לא מבינים למה כלאיים אסור, למה שעטנז אסור, למה מקווה מתהר. אתה נכנס למקווה ויוצא פתאום אתה טהור. מה זה הדבר הזה? איפה יש לזה איזה היגיון בשכל? מה זה? הם לא אוכלים חזיר. אין, אנשים, כל העולם אוכל. הם לא אוכלים. מה יש? כי חוק לישראל הוא. עם ישראל עושה דברים בלי טעמים. הם לא שואלים שאלות. אלוקים אמר, אנחנו עושים. אני אמרתי להם, ואכלת וסבעת וברכת. כשתסבע, אתה צריך לברך ברכת המזון. מה הם אומרים לי העם הזה? אנחנו אוכלים כזית, אוכלים כביצה, מיד מברכים ברכת המזון, אבל עוד לא סבעת. אז מה? אנחנו מחמירים על עצמנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אלה שהולכים לפי החוק שלי, כי חוק לישראל הוא, הם לא מחפשים טעמים, לכן קח את כל הטעמים שאתה מביא כדי להחתיא אותה, כדי לקטרג עליהם, אני מוריד את הטעמים שלך. למה אתה מוריד אותם? הקדוש ברוך הוא מתווכח עם השטן, אמר לו, אין לך עסק עם עם ישראל, הם עושים לפי החוק, הם עושים בלי טעם, אין להם טעמים, לא שואלים שאלות, עושים את מה שאני אומר, אז גם אתה, אין לך רשות לדבר על הטעמים האלה. והוא רוצה להביא את הטעמים, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא עם עם ישראל, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, המשפט הוא לא לעם ישראל, המשפט הוא בין השטן לבין הקדוש ברוך הוא, המשפט הוא לאלוקי ישראל, השטן מתווכח עם השם, אתה צריך להעניש אותם מהטעמים האלה והאלה, והשם אומר לו, לא מקבל את הטעמים שלך, מה פתאום, הם עושים את כל חוק, כיוון שהם עושים את זה חוק, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך להרר אחריה, לכן אתה לא יכול לשפוט אותם. הזוהר הקדוש כותב, שיצחק אבינו אמר לעשיו, עשיו הוא מידת הדין, יצחק כל כולו זה מידת הדין, והזוהר הקדוש כותב, אמר יצחק לעשיו, לך תביא לי מטעמים, מטעמים זאת אומרת, לך תביא לי את מידת הדין, תביא טעמים למה צריך להעניש, תביא טעמים למה מידת הדין צריכה להעניש, לך תביא מטעמים, ועשיו יצא, לכן אומר יצחק, יצחק הוא מידת הדין, הוא אומר תביא לי מטעמים כאשר אהבתי, כי אני מידת הדין, אני אוהב את מידת הדין, יצחק אף אחד לא יכול לשפוט אותו, כי הוא מסר את כל חייו, הוא חי בזכות ולא בחסד, היחידי בכדור הארץ, שחי בזכות ולא בחסד זה יצחק, כי הוא מסר את כל כולו להשם, לכן המידת הדין הזה, מבקש מעשיו, שהוא מידת הדין, לך לעולם, תביא לי מטעמים, תביא אני רוצה טעמים, למה צריכים להעניש את העולם במידת הדין, מי קולטת את זה? רבקה אמנו, רבקה אמנו הצילה את כל האנושות, מה היא עשתה? היא הלכה ליעקב מידת הרחמים, אמרה לו תקשיב, אבא שלך מידת הדין, שלח את עשיו מידת הדין שיביא לו מטעמים, ללכת לשדה, להביא את כל העבירות של כולם, אתה תיכנס ותיקח את הברכות, אתה מידת הרחמים, אתה תיכנס, ולכן כשיעקב נכנס, הוא לקח את כל הברכות, לקח את כל הברכות, אין מידת הדין, לכן, מזכירים את העקדה, למה כל כך בראש השנה, עקדת יצחק, עקדת יצחק, למה? כי עוקדים את מידת הדין, לעקוד את המידה הזאת, לעקוד את כל המקטרגים עלינו, ואז יצא מילה מהקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, העם הזה יוצאים זכאים, אל תעשה להם כלום, העם הזה הולך להיות זכאי, למה? כיוון שכל כולם, כל עם ישראל, מחפשים רק דבר אחד, להיות, להגיד ולהודיע בעולם, שהקדוש ברוך הוא, ביום הזה, עוקד את מידת הדין, וכולנו יוצאים זכאים. אלא מה? צריכים לבוא עם משהו. מורי ורבותיי, מאזינים יקרים, שבוע לפני ראש השנה, במה אפשר לבוא? יש דבר אחד קטן, תדעו לכם, היה מלך אחד שרצה לעשות גביע, מזהב ויהלומים, תרשמו את זה, זהב ויהלומים, אבל שיהיה ליטר פלוס, כדי להראות לכל המלכים, איך שהוא שותה, בליטר פלוס גביע זהב גדול, אמרו לו, רק היהודים יכולים לעשות את זה, הלך לצורף היהודים, אמר לו, אתה מקבל 100 דולר, אתה מקבל 100 אלף דולר, תוך שנה תעשה לי את הגביע הזה, אמר לו, אני יכול, קיבל 100 אלף דולר, לקח את כל החומר גלם, אמר לאשתו, יש לי שנה שלמה, בואי נטייל. הלכו לטייל, ושכחו את המלך. שבוע לפני, שהמלך צריך לקרוא לו, לראות מה עם הגביע, הוא נזכר במלך. וואו, מה עושים? אמר לאשתו, בואי נחזור הביתה מהר. חזרו הביתה, נכנס לחדר. אמר לו, אבל איך תספיק בשבוע? אתה צריך לעשות לפחות חודשיים את הגביע הזה. אל תדאגי. עשה גביע קטן. יש בו רק שלוק אחד. אבל הוא לא ליטר פלוס, אבל הוא עשה אותו יפה, הביא אותו למלך, המלך אמר לו, איזה גביע יפה, הוא מאוד יפה, אבל אתה זוכר מה כתוב בחוזה? אמרתי לך, ליטר פלוס, זה גביע קטן. אמר לו, נכון, אדוני המלך, אני אגיד לך את האמת, אם הייתי עושה לך גביע גדול, כמו שאתה רוצה, והיית אומר שזה לא מוצא חן בעיניך, כל העבודה שלי הלכה לתימיון, אמרתי, אני אעשה לך דוגמית, ישראלי קומבינטור, אני אעשה לך דוגמית, ועם הדוגמית הזאת, אדוני המלך, קח את הדוגמית הזאת, קח אותה אליך, ותגיד לי אם היא טובה, אם תגיד שהיא טובה, אני אעשה לך אחד כזה, זה רק דוגמית, כן, אדוני המלך, אבל איך זה? מה, זה כל כך יפה, איזה יעלומים, איך עשית את זה כל כך יפה? אדוני המלך, אתה רוצה אחד כזה? אמר לו, כן, כזה אני רוצה. אין בעיה, תן לי שנה שלמה, אני אשב לעשות את זה. אנחנו באים לפני ראש השנה עם קבלות. אין לנו כלום ביד, יש לנו גביע קטן. אבל אומרים לו, ריבונו של העולם, אני קיבלתי על עצמי לברך בכוונה, אני קיבלתי על עצמי זה, אני קיבלתי על עצמי עוד שיעור, אני קיבלתי על עצמי... כן? אז מה? אני מביא דוגמית. דוגמית. אבל תדע לך, ריבונו של העולם, תן לי שנה שלמה, ואני... יעשה לך את זה בגדול, אבל הנה לך הדוגמית הזאת, יש לי רק שבוע ימים להתכונן, אני מביא לך דוגמית, תיקח אותה באהבה ובשמחה, אשריכם ישראל. אז אני מכירים, נחתום את תוכניתנו בוורט מיוחד, שאני רוצה שתגידו אותו בראש השנה בשולחן. בעזרת השם, אם יהיה לנו עוד שיעור לפני ראש השנה, נדבר על הסימנים. עכשיו אני רוצה, תרשמו אחת לאחת, כדי שתוכלו לומר את זה בבית. כתוב בתורה, זיכרון תרועה יהיה לכם. המסורה מביא בצד שני פסוקים, שהפסוקים האלה הם מקהלת. פסוק ראשון, שהוא דומה לפסוק הזה של זיכרון תרועה, כתוב, אין זיכרון לראשונים. תזכרו את זה. הפסוק הראשון, אין זיכרון לראשונים. פסוק שני, אין זיכרון לחכם עם הכסיל. אז השאלה שלנו, מה הקשר בין המילה זיכרון תרועה לאין זיכרון לראשונים, ופסוק שני, אין זיכרון לחכם עם הכסיל. וסיעת הדשמיה, תקשיבו טוב. שני פירושים, נראה אם נספיק את שניהם. לכאורה, הזוהר כותב שתקיעה זה אברהם אבינו. שברים זה יצחק. הוא גנח, גינוחי גנח. ותרועה זה יעקב. תרועה זה צרות בצרורות. יעקב. והשאלה נשאלת, למה כתוב בתורה רק את יעקב אבינו? זיכרון תרועה. למה לא זיכרון תקיעה? זיכרון שברים אולי? למה לא כתוב, למה רק זיכרון תרועה? למה מזכירים רק את יעקב אבינו בתורה? תרועה זה יעקב. זה השאלה של הפסוק הראשון. אין זיכרון לראשונים? למה לא זוכרים את הראשונים, את אברהם ואת יצחק? למה כותבים בתורה רק את זיכרון תרועה את יעקב אבינו? התשובה היא בפסוק השני. אין זיכרון לחכם עם הכסיל. מי שהיה לו ילד, גם חכם אחד וגם כסיל, אי אפשר להזכיר אותו. אברהם היה לו את ישמעאל, גם את יצחק. אבל היה לו את ישמעאל, חכם וכסיל, וגם יצחק היה לו, עשיו ויעקב, אז אין זיכרון לחכם עם הכסיל. מי שיש לו גם חכם עם כסיל, לא יכול להיזכר. זה פירוש אחד. אבל אני רוצה את הפירוש השני, מאזינים יקרים. איזה דבר נפלא. מתוק מדבש, רבותיי. מה הפירוש השני? ידוע שעשיו בכה שתי דמעות וחצי. כשהוא זעק זעקה גדולה, שיעקב צעיר אותו, הוא זעק זעקה גדולה, מעין ימין ירדה טיפת דמעה אחת, נחרב לנו בית המקדש הראשון. עין שמאל, ירדה טיפה שנייה, נחרב לנו בית המקדש השני. ודמעה אחת נתקעה בעינו, שהיא השלישית, נתקעה בעינו, ולכן יש לנו גלויות עד היום הזה. זה אומרים חזל. ויש כאן שאלה עצומה. זה לא פייר. הוא בכה 2.5 דמעות, אנחנו סובלים עד היום. כמה דמעות בכו עם ישראל בגלויות, כמה דמעות יהודים בכו על מה שהגויים עשו להם. טריליונים של טריליונים של דמעות. והשאלה נשאלת, למה הדמעות שאנחנו בכינו עד היום, הם לא מבטלים את הדמעות של עשיו, ואז מגיע המשיח. למה? למה זה לא מבטל? הרי אם זה יבטל את הדמעות שלו, המשיח מיד יבוא. ומה? לא בכינו מספיק? הרי בכינו כל הדורות כולם, עם ישראל רק בוכה, מה שעשו לו הגויים. אז אם כן, למה זה לא מבטל את הדמעות של עשיו? התשובה היא, כי זה מין במינו. וכתוב בהלכה, מין במינו אינו בטיל. זה לא זה דמעות, וזה דמעות. הדמעות לא מבטלות דמעות. זה מין במינו. מה שכתוב בטל ב-60, כשזה מין בשאינו מינו. אבל מין במינו, לא בטיל. וואה, אבל שנייה. מה זאת אומרת? אתה משווה את הדמעות של עשיו לדמעות של עם ישראל? על מה עשיו בכה? עשיו בכה על דגן ותירוש. חסר לו דגן ותירוש. לא מביאים לו דגן ותירוש. ועל זה עשיו בוכה. אנחנו בוכים כמו עשיו על דגן ותירוש? אנחנו בוכים על גלות השכינה. עם ישראל בוכה שהקדוש ברוך הוא בגלות. אז הדמעות שלנו באיכות אחרת. הדמעות של עשיו זה על עולם הזה, על דברים גשמיים, ואנחנו בוכים על דברים רוחניים. אז זה מין בשאינו מינו. זה בכלל לא אותו דבר. אז למה הדמעות שלנו לא מבטלות את הדמעות של עשיו? הרי זה משהו אחר וזה משהו אחר. אבל אם אנחנו רואים שעדיין המשיח לא בא, סימן שאנחנו בוכים כמו עשיו. בוכים כמו עשיו. מה זאת אומרת? כתוב בפסוק, בסוף התורה, מעונה אלוהי קדם, ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד, וישכון ישראל בטח בדד, עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. אומרים דורשי רשומות, כתוב כאן בפסוק שישראל, בישכון ישראל בטח. עם ישראל צריך לשכון לבטח, אבל ההמשך הוא בדד. למה הם בדד? הרי הם צריכים להיות בטח, בישכון ישראל בטח. למה בדד? למה? כי עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. כי העיניים שלכם בוכים על הדגן והתירוש. העין שבוכה על דגן ותירוש, לכן אנחנו בדד, לכן אנחנו בגלות. הרי צריך להיות בישכון ישראל בטח. למה בדד? כי עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. העיניים שלנו זה על פרנסה ועל עניינים, דברים גשמיים. אז אנחנו בוכים כמו עשיו. אתה בוכה כמו עשיו. אז איך אתה רוצה לקבל? איך אתה רוצה לקבל את המשיח? אתה באמת בכית פעם בכייה רק לכבוד השם? ישבת פעם בתיקון חצות להגיד ריבונו של עולם, אני בוכה על בית המקדש באמת, כואב לי עליך ריבונו של עולם שאתה בגלות. צדיקים מעטים עושים דברים כאלה. אנחנו גם אם נעשה את הדבר הזה, אז הבחיות שלנו יהיו איכותיות, זה יהיה מין בשאינו מינו, ואז נוכל לבטל את הדמעות של עשיו. עכשיו נעבור לפסוק, זיכרון תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? זה הילול ילל. תרועה זה בחיות. זיכרון תרועה, קדוש ברוך הוא בראש השנה מביא את כל הדמעות שלנו. זיכרון תרועה יהיה לכם. והפסוק הראשון במסורה שואל, אין זיכרון לראשונים? כל הדמעות שבכינו וכל הבחיות שבכינו מהראשונים ועד היום, לא זוכרים אותם? איפה כל הדמעות האלה? למה הם לא מבטלות את הדמעות של עשיו? אין זיכרון לראשונים? איפה ההילול ילל? איפה גינוח הגנח שגנחנו ובכינו כל הדורות כולם? התשובה היא, הפסוק השני, אין זיכרון לחכם עם הכסיל. אם החכם והכסיל בוכים אותו דבר, אם החכם בוכה מה שהכסיל בוכה, אקסיל זה עשיו, חכם זה אנחנו. אם אנחנו בוכים כמוהו, אז אין זיכרון. אי אפשר לזכור. למה? כי אנחנו בוכים בדמעות, כמו שעשיו בוכים. בן אדם צריך לבקש בבקשות שלו. ריבונו של עולם, הבקשה הראשונה שלי, אחת ויחידה, שיבוא משיח צדקנו, ואתה תפסיק להצטער, שלא יהיה לך שום צער בעולם. אנחנו רוצים שאתה תהיה המלך. לא מעניין אותנו שום דבר אחר, רק אתה. מתחילות להיות בחיות טובות. אלה יכולות לבטל את כל הבחיות של עשיו. אבל עשיו בכה מכל הלב. עשיו הוציא את זה, מאיך אומרים, מקלב קלבו הוציא את זה, מתוך הלב שלו. הזעקה שלו הייתה חזקה. הוציא את זה מהלב, הוציא את זה מהלב, אז אין מה לעשות. אם הוא הוציא את זה מהלב, אז אנחנו חייבים להוציא גם אנחנו מהלב. וככה בעזרת השם נבוא לראש השנה, ונכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.